אוקיי, אז עכשיו אנחנו מכירים ג'נריס גם בשפות ה-level אחרות, ודיברת על ג'אווה, אני הייתי רוצה לתת כמה נקודות לגבי ההבדלים בין C++ templates ל-C# generics. למשל, קודם כל, אני כבר לא מבין מה שכתבתי פה, עבר קצת זמן מה שכתבתי על זה, אין non-type parameters.
ב-C++.
כן, זה רק ב-C++ יש לך non-type parameter, זה בעצם שאתה יכול להגדיר איזושהי template function, שהוא פונקציה שהיא עובדת עם תבניות, אבל אתה רוצה גם להגיד שהפונקציה הזאת מקבלת טייפ ספציפי. למשל, template של איזשהו class T עם int size. למה שאני רוצה לעשות... להגיד שהיא יודעת לעבוד גם עם אינסייז, כי לצורך העניין, לקלאס הזה חייבים לתת איזשהו סייז לאיזשהו מערך. ואני יודע שאני לא יכול לתת מערך, להגדיר מערך ב-C ו-C++, שאני לא אומר את הגודל שלו מראש, לפחות עד גרסה מסוימת של C. אז כדי לעקוף את הבעיה הזאת, אני מגדיר טמפלייט. עכשיו, אני מנצל את המנגנון של הטמפלייטינג, ואומר, אוקיי, זה משהו שהקומפיילר גם ככה עושה בעצם כל מיני החלפות של טקסטים תכלס. אז אני אגיד שברגע שאתה מגדיר את ה... אתה רוצה להגדיר את הטמפלייט קלאס שלי עם איזשהו טייפ קונקרטי, תיתן גם סייז, תיתן גם מספר, כדי שאני ידע מה הגודל של המערך שצריך לבנות. למשל, איזשהו באפר לקובץ. אוקיי. אם אני רוצה להגדיר קלאס של קובץ. דוגמה, אני כן אנסה את הדוגמה, זה איזשהו טמפלייט שיודע לרוץ על איזשהו מערך, ולא יודע מה, עד בגודל 8, מגודל 8 הוא מתחיל להתייחס אחרת לאיברים במערך. אז אני עבור קובץ רוצה להגיד לו שזה באמת מגודל 8, עבור memory mapped file אני רוצה להגיד לו שזה מגודל 16. אז את הגודל אני שולח כבר כשאני בעצם מגדיר את הטמפלייט קלאס שלי, ואני מוסיף למעשה סוג של restriction על עד כמה שהטמפלייט קלאס הוא ג'נרי. הוא כבר לא כזה ג'נרי, אתה חייב לתת לי איזשהו מספר בנוסף לזה שאתה נותן לי טייפ, וזה משהו שאי אפשר לעשות ב-C#. מצד שני, ב-C# אני יכול ליצור קלאס, ג'נרי קלאס, ולהגיד מה ה-constraint, בעצם מה המגבלות שיש על אותו, על אותו קלאס. אני כן. יכול להגיד שהקלאס שלי הוא ג'נרי T, אבל רק למי שיורש מ-I-Enumerable.
כן, אתה אומר זה לא, אתה לא יכול לשים כל דבר שאתה רוצה בתור הסוג שלפיו אתה מתמחה את המחלקה הגנרית, אלא רק סוגים שתומכים בפונקציות, ביכולות מסוימות, באינטרפייס, בממשק מסוים. עכשיו, ב-C++ זה kind of כן ככה, אבל זה על ידי דאק טייפינג ולא על ידי הגדרה של ממשק, של ירושה של ממשקים. זאת אומרת, אתה יכול לתת בשביל שמשהו יהיה, שטייפ אתה יכול להשתמש בו בתור קי של מאפ, אז הוא חייב להיות, אתה חייב מסוגל להשוות גדול קטן משווה. נכון. אבל אני לא אומר, בשביל זה אתה צריך לירוש ממשהו, אלא פשוט אתה צריך שיהיה לך תמיכה באופרטורים האלה, ואם לא, אתה תקבל שגיאת קומפילציה.
נכון.
ובסישרפ אתה ממש, אתה מגדיר ספציפית, אתה חייב להשתמש באינטרפייס ספציפית.
נכון. עוד דברים מעניינים שאין ב-C# ויש ב-C++ templates, למשל ירושה של מחלקת תבנית מהטייפ שמגדיר אותה. מה שקראנו לזה מקודם, ראינו את שימוש של זה ב-curiously recurring template pattern, אז יש לנו כאן איזושהי מחלקת תבנית, זאת אומרת template class, היא יורשת מטייפ קונקרטי שאחר כך אנחנו ניצור מופע שלה בעזרת אותו טייפ.
נכון, זה בגלל שאני רוצה להגיד שזה בגלל שהשפה של התבניות והשפה של המחלקות וירושה הם שתי שפות שונות. ואז כאילו אין לך,
הם לא תלויות אחד בשנייה. אתה כאילו עושה כאן קשר הפוך, אבל הוא לא באמת הפוך.
כן, כי זה פשוט שני קישורים שונים. זה קישור אחד מדבר ברמה של המחלקות, וקישור אחר מדבר ברמה של השפת טמפלטים, שהיא בסופו של דבר סוג של החלפת טקסט, ולכן אפשר לפתור את זה.
נכון. עוד משהו זה למשל תבניות חלקיות. אתה יודע מה זה תבניות חלקיות?
לא.
למשל, אם אתה רוצה להשתמש בתחביר בסינטקס של טמפלייט קלאס, עבור קלאס ספציפי.
אה, אוקיי, אני חושב שאני מבין על מה אתה מדבר.
אתה רוצה לתת דוגמה?
לא, אז האמת היא שלא, אז אני אפשר לתת דוגמה.
אוקיי, אז זה נקרא template specialization ופרשיאל template specialization. אוקיי, אז נתחיל מ-template specialization. template specialization אומר, יש לי איזשהו template class עבור איזשהו type T, שמתנהג בצורה מסוימת, אבל עבור טייפ אחר, ספציפי, אני רוצה שהוא יתנהג בצורה שונה. לדוגמה, יש לי וקטור של טייפ T, אני מממש אותו ככה שהוא יחזיק את כל האיברים שהוא מקבל בתוך איזשהו מערך, אבל עבור בוליאן, אני לא רוצה שהוא יחזיק אותו במערך של אינטים, אלא אני רוצה שהוא יחזיק את זה אחרת. כי בוליאן תופס, יכול לתפוס ביט אחד, אז אני רוצה למשל, שהוא יחזיק אינט 32 עבור 32 ביטים, 32 בוליאנים. ואז אני יכול לעשות ספציאליזיישן של הטמפלייט קלאס, עבור אותו, ספציפית עבור בול, עבור הטייפ בול, ומה שאני מקבל זה טמפלייט ספציאליזיישן, זאת אומרת אני כותב פעם אחת את הטמפלייט קלאס עבור כולם, ופעם אחת עושה טמפלייט ספציאליזיישן עבור בוליאן. מה זה פרשיאל טמפלייט ספציאליזיישן? זה קונספט קצת יותר מורכב, זה אומר שאם אני רוצה לעבוד עם template class שיודע לעבוד גם עם טייפים שהם לא מסוג פוינטר וגם נגיד עם טייפים שהם כן מסוג פוינטר, אני יכול להגדיר בסינטקס template class T רגיל, ואז בקלאס עצמו להגיד שאני עובד עם סוגריים משולשים כוכבי T. זאת אומרת אני רוצה לעבוד עם משהו שנראה כמו הפוינטר אל אותו טייפ. עכשיו מה שזה יאפשר לי לעשות זה בעצם יאפשר לי להשתמש במשתנה T כפוינטר, אפילו לטייפים שלא פוינטר, וגם לטייפים שהם פוינטר, מה שלא הייתי יכול לעשות אחרת. אחרת, אם הייתי מנסה לעשות כוכבי T על משהו שהוא לא פוינטר, אז אני הייתי נופל. וברגע שאני מגדיר את הטייפ שאני מקבל כטייפ שהוא כוכבי T, אז אני מיד מקבל את הפוינט, בעצם את הפוינטר על אותו טייפ, וכך אני יכול לעבוד גם עם טייפים שהם פוינטר, וגם עם טייפים שלא פוינטר. זה נושא קצת מורכב, זה גם נכון לגבי רפרנסים דרך אגב, אבל זה בגדול מה שזה אומר פרשיאל טמפלייט ספציאליזיישן.
אז אני אגיד לסיכום ברשותך של כל הנושא הזה של הדברים המוזרים שקורים בטמפלייטים ב-C++, שמה שכרגע אמרנו זה מאפיין של רוב העבודה על טמפלייטים ב-C++, זה כלים סופר חזקים ואפשר להבין אותם, אבל ממש קשה להסביר אותם.
כן, אפשר, זאת המילה הנכונה. אוקיי, בוא נעבור לדבר, להבדל האחרון. יש עוד כמה הבדלים, מייקרוסופט ערכו לשבת ולפרט את כל ההבדלים בין C++ templates ל-C# generics, אני אקח עוד אחד שהוא מעניין ודיברנו עליו. אמרנו שב-C# generics יש את הקונספט של constraints. זאת אומרת, אני יכול להגיד נקודותיים where, ואז לתת כל מיני מגבלות על T. זה מאוד מגביל אותי, ברגע שאני עושה כזה דבר, אני בעצם אומר, נותן אחרי המילה where, אני בעצם אומר, כאשר T הוא יורש מאינטרפייס או יורש מקלאס.
כן.
אני לא יכול...
בג'אווה אגב, ושאותו מנגנון בדיוק.
מעולה. אז אני לא יכול בשיטה הזאת לרשום בתוך הקלאס הג'נרי קוד שהוא לא עומד בקונסטריינט. לעומת C++ טמפלייט, שם אני יכול להגיד, אני עושה פלוס פלוס על T. עכשיו, יכול להיות ש-T... אין לו מימוש של פלוס פלוס. הוא לא יודע לעשות מימוש של... אבל עוד לא כתבתי קוד כזה, לכן הקוד של... עוד לא עשיתי מה שהגדרת מקודם, התמחות, עוד לא עשיתי ספציאליזיישן של T, עבור טייפ שלא מממש פלוס פלוס. כל הטייפים שעשיתי להם התמחות, מממשים פלוס פלוס, ולכן הקוד מתקמפל. מחר אני אבוא ואכתוב עוד מימוש של... עוד ספציאליזיישן, עוד התמחות של אותו template class, הפעם עם טייפ שלא יכול לעשות פלוס פלוס, ואז הקוד שלי יישבר.
כן.
עד שלא כתבתי.
חמור מזה. חמור מזה, אתה יכול לקחת הטייפ שלך שמימש פלוס פלוס, ואז במימוש, בעתיד, מישהו יבוא ויסתכל על זה ויגיד, למה צריך שמעת פלוס פלוס? אף אחד לא משתמש בזה, וימחוק את זה, ואתה תגלה את זה רק כשתקמפל את השימוש בתוך הטמפלט, שזה יכול להיות בכלל במודול אחר.
נכון. בדיוק. וזה משהו שקונסטריינטס בג'אווה וסי-שאפ לא מאפשר, כי ברגע שאתה הגדרת שאתה יורש מאינטרפייס, אתה חייב שהטי שלך יירש מהאינטרפייס, וזהו. ואם מחר אתה תרצה להשתמש בטי שיש לו שיטה שאין באינטרפייס, אז אתה תצטרך להוסיף לקלאס הג'נרי עוד אינטרפייס שהוא יודע לעבוד איתו.
נכון.
אין דרך אחרת.
אז אני ארחיב ויגיד...
שזה דבר טוב לדעתי.
נכון, נכון. וזה כל כך טוב שאנשים שעובדים ב-C++ הסכימו איתך שזה טוב. ולכן הם מדברים על מכניזם מאוד דומה ב-C++, שנקרא קונספט, שהוא מנסה לעשות משהו מאוד מאוד דומה. זה מנסה להגדיר משהו מאוד מאוד דומה לאינטרפייסים ב-C# וג'אבה, שאתה אומר משהו כמו... אגב, הדוגמה בוויקיפדיה ממש נחמדה, אתה אומר נגיד, אם אתה, יש לך טמפלט שצריך להשוות בגודל של משתנים, והוא משתמש באופרטור קטן בשביל להשוות. אז אם מישהו מחר ימחוק את האופרטור קטן מהקלאס שאתה כרגע משתמש בשביל להשוות עליו, אז יהיה לך ממש בעיה. במקום, בשביל לפתור את הבעיה הזאת, הם הגדירו משהו שנקרא קונספט, אז נגיד אתה כותב, קונספט less than comparable לפי טייפ, ואתה אומר, הוא צריך לממש אופרטור קטן מי על שני משתנים מהטייפ הזה, שמחזיר בול, האם הוא קטן מי, כן או לא. ואז בטמפלט שלך אתה יכול להגיד, הטמפלט שלי requires less than comparable על הטייפ שהעבירו לי, ואז אם ה... אם הקלאס, אם הטייפ שמעבירים לו לא מממשת less than comparable, זאת אומרת, אני פותח את זה, אומר, אין לו אותו אופרטור הרלוונטי, אז אתה לא יכול לעשות את הקימפול הזה.
שזה בעצם לקחת את הסיבוך ולסבך אותו. זה להגיד, אני מוסיף עכשיו את העניין של constraints גם על דריסה של אופרטורים. בזמן קומפילציה.
אני, הם משתמשים בדוגמה של האופרטורים, כי אתה יכול לדרוס אופרטורים, ולדרוס אופרטורים זה מגניב, והרבה מעבודה על טמפלט משתמשת באופרטורים, פשוט בגלל שזה, כשאתה עובד, כותב טמפלטים, נוח נורא לעשות את העבודה שאתה רוצה על הטייפים הגנריים שאתה לכאורה מקבל, בעזרת אופרטורים ולא בעזרת שמות של פונקציות. כי אופרטורים זה משהו שהרבה יותר קל להניח שהוא קיים מאשר פונקציה באיזשהו שם מסוים, ולכן אנחנו תמיד מדגים את זה עם אופרטורים, אבל הכל נכון לפונקציות בכל שם שהוא, כל שם קסטומי שתרצה.
זה בעצם מנגנון, אנחנו צריכים להבין שיש כאן שני מנגנונים של פולימורפיזם שיכולים לחיות במקביל, ואחד מהם זה המנגנון של הסטטיק פולימורפיזם, סליחה, של הדאק טייפינג ושל מה שאתה כרגע אמרת, הקונספט של קונספטס.
כן, אז קונספט מנסה לקחת את דאק טייפינג יותר למקום של באמת של ירושה, פולימורפיזם בזרת ירושה כפי שהוא מש ב-C# וג'אבה, יותר הכיוון של אינטרפייסים.
מצד שני, אתה מכיל אותו גם על דריסה של אופרטורים, שזה בכלל מנגנון שהוא נפרד מטמפלייטינג ומאובג'קט אוריינטד.
סוג של אובג'קט אוריינטד, אבל הוא מנגנון מאוד חזק.
כן. כן, פשוט ברגע שאתה משלב את כולם ביחד, אתה מקבל מין מיקס כזה שפשוט קשה לעבוד איתו.
יכול להיות.
ברגע שאתה...
חלק מהמטרה של לפתח את קונספטס זה להקל על אנשים שכותבים ומשתמשים בטמפלטים ומסתבכים מעודות שגיאה מטורפות של קומפיילרים. קונספט הם אומרים לפתור את הבעיה הזאת, אומרים לתת לך עודות שגיאה הרבה יותר גם פשוטות וגם ניתנות לקסטומיזציה על ידי המפתח של הטמפלט, כי זה שהמפתח של הטמפלט קרא לקונספט שהוא צריך less than comparable, אז זה ארור שיוצא למשתמש, הקלאס שלך לא ממש less than comparable, זה משהו שהרבה יותר קל לקרוא.
וזה בהקשר של ירושה, זאת אומרת אני יכולתי לקבל גם את הארור הזה בטמפלייט קלאס שלא ממש less than comparable, ושם השתמשתי ב-less than.
כן, כן, בפירוש.
אז זה עבור ירושה, אוקיי.
כן, זה פשוט מאפשר לתת הרבה יותר מטה דאטה לקומפיילר לעבוד איתו, שמאפשר לך לתת הודעות שגיאה יותר טובות.
כן, בצורה סטנדרטית ולא מימוש ספציפי עבור הקומפיילר של מייקרוסופט או של GCC או כל דבר אחר.
כן. מצד שני, הקטע הזה של הקונספט זה משהו עתידי כזה, והוא לא נכנס ל-C++, הוא היה אמור להיכנס ל-C++11, אבל העיפו אותו משם, כי הם לא הצליחו לסגר בדיוק על התחביר ועל שזה הולך לקרוא, והם חשבו שיכנסו ל-C++14, וזה בסוף כנראה, עוד לא יצא הסטנדרט, אבל אין כמעט שום סיכוי בעולם שתיכנס ל-C++14, להתראות בסיבוב הבא.
כן. אוקיי, אז לפני שנקפוץ לעתיד, בוא נמשיך שנייה עם מה שיש לנו היום.
כן.
אחת הבעיות אתה כל הזמן אומר קרוב לברזלים, קרוב לברזלים. עכשיו, חוץ מזה שזה מתחרז עם אגוזים, אחת הבעיות עם זה, זה שזה בעצם אתה עושה כאן, דיברנו על זה שאין לך אוברלודינג של פונקציות ב-C, ויש לך אוברלודינג של פונקציות ב-C++, ויש לך מנגנון של הקומפיילר, שיודע לטפל בבעיה הזאת במרכאות, באמצעות זה שהוא עושה מנגלינג, הוא מערבב את ה... שהוא עושה ערבול כזה של השמות של הפונקציות, או כן. ליתר דיוק, מוסיף להם כל מיני אותיות וסימנים שאומרים לו על איזה אוברלוד ספציפי מדובר.
מקשט אותן.
מקשט אותן.
כן.
מאתר אותה, כן.
נכון, אז, מאתר זה יותר טוב, אהבתי.
אני חושב שכבר דיברנו על זה, אבל,
yeah.
אז רק נזכיר את זה במשפט, כשאנחנו רוצים לחשוף החוצה, לעשות מה שנקרא אקסטרן של קוד שלנו החוצה, אז דיברנו על זה, רק נזכיר את זה, אנחנו נשתמש באקסטרן C, למה? כי במקרה כזה אנחנו יכולים להתמודד עם הבעיה של המסע של פונקציות, ולהוציא החוצה פונקציות שהן C-style, במקרה הזה אנחנו כן נצטרך לשמור על החוקים של C, לא, זאת אומרת, לא לעשות אוברלוד לפונקציות עם אותו השם ופרמטר אחר, וככה נוכל בסוף הדבר לייצר קובץ OBJ או קובץ DLL, שהסימבולס שלו הם C-style סימבול, זאת אומרת, בלי כל מיני קישוטים של C++, ולא תהיה לי שום בעיה לצרוך אותו, מקובץ C++ אחר, מקוד C++ אחר,
מקוד C אחר.
או מקוד C אחר, או מקוד C-Sharp אחר.
כן. קיצר, דיברנו על זה בעבר בפודקאסטים קודמים, שכשאנחנו אומרים cross language, מה שאנחנו מתכוונים זה C-API או C-ABI.
בדיוק. זה, כאן אני שומר על השלב אחד מעל ה-ABI עצמו, שזה שנייה לפני שהוא מייצג את הפונקציה בבינארי, בהקסה של הסמבלר, אבל אני יכול עדיין להשתמש בה משפות אחרות, או גם כשהיא כבר נראית ממש בינארי, קוד בינארי או קוד הקסה של הסמבלר, ואני יכול להשתמש בה משפות כן. אחרות, על סמך זה שאני לא משתמש במכניזם של המנגלינג, שזה הדרך של C++ להתמודד עם ה... עם הבעיה הזו של אוברלודינג, ודיברנו על זה בתחילת הפודקאסט
כן,
הזה.
כן, דיברנו בתחילת הפודקאסט, על כך שלפחות איך שאני מבין את זה, מנגלינג זה מנגנון שנועד ללמוד עם עובדה, שבסופו של דבר C++ קומפיילרס הם ברובם, אולי לא בכולם, אבל ברובם הם פרונטנדים ל-C קומפיילרס, והם צריכים בסופו של דבר להציג את כל מה שעובר להם בראש בתור C, משהו שדומה ל-C-ABI. ואז מה שקורה, בגלל שאין סטנדרד C++ ABI, Application Binary Interface, אלא רק API, אז זה אומר שאובייקטים שמקובלים ב-C++ יכולים לעבוד עם אובייקטים אחרים שמקובלים ב-C++, כל עוד הם עובדים בסטנדרד הפנימי של הקומפיילר שקימפל אותם. אבל אם אתה עובד עם, אם אתה עושה, דיברנו, אם אתה עושה לצייר שני אובייקטי C++ על ידי קומפיילרים שונים, הם לא יכולים לעבוד ביניהם, כי האיתורים שלהם הם שונים.
נכון. מעולה, אז בוא נדבר על ניהול זיכרון.
ניהול זיכרון, אנחנו צריכים לנהל זיכרון, וכי אנחנו מתחילים, כאילו, לוקחי, יש לנו מידע, ואנחנו צריכים לחסן אותו איפשהו, אז אנחנו מחסנים אותו בזיכרון.
כן, אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, הקוד מתורגם לקוד שהוא שקול לאסמבלר. זאת אומרת, קוד בינארי.
כן.
ובקוד בינארי יש לנו שני סוגים של משתנים, יש לנו משתנים מאותחלים ומשתנים לא מאותחלים. וכל מערכת הפעלה מודרנית יודעת לתת לנו שתי סביבות הרצה, אחת זה הסטאק, שתי סביבות למשתנים.
שני אזורים לאיתור זיכרון.
אזורים לאיתור זיכרון, מעולה. אחת זה הסטאק,
מחסנית.
המחסנית, והשנייה זה הערימה, ההיא. עכשיו, ברגע שאני משתמש ב... קודם כל חשוב להבדיל בין שני הסוגים של כל אחד בשני הסוגים, בשני הקטגוריות האלה. משתנה מאותחל זה משתנה שאני יודע מה הגודל שלו. משתנה לא מאותחל זה משתנה שאני עדיין לא יודע מה הגודל שלו. דוגמה הכי פשוטה, אני כותב בקוד מערך בגודל 4. זה משתנה שאני יודע מה הגודל שלו. אני יודע מה הגודל שלו, הקומפיילר יודע מה הגודל שלו, וגם כל מי שיסתכל על הקוד הסטטי שלי, כמו למשל המעבד, או ליתר דיוק זה אופטימיזציה שהקומפיילר עושה ומכין אותה לקראת המעבד, אבל הוא ידע מראש שיש לי מערך בגודל 4, של כל אחד מהאיברים שלו זה לצורך עניין אינטג'ר. לעומת מערך שאני קודם כל שואל את המשתמש, כמה מקומות אתה רוצה שיהיו לך במערך? הוא אומר לי 5, או שהוא אומר לי 8. ועל פי זה אני צריך לייצר מערך שהגודל שלו לא היה ידוע לי בזמן כתיבת הקוד, הוא לא היה ידוע לקומפיילר, אפילו המעבד כשהתחיל להריץ את הקוד שלי לא ידע באיזה גודל הולך להיות המערך שלי, וזה משתנה שאני לא יודע את הגודל שלו מראש. עכשיו, כל אחד משני הסוגי משתנים האלה יכול להיות בכל אחד משני הסוגי, משני מקומות יחסון הזיכרון שהגדרנו מקודם, שזה או המחסנית או הערימה, כשיש ביניהם הבדלים, ואנחנו מיד נדבר על זה, אבל
יכול,
פשוט צריך להבין ש...
אתה יכול להגדיר על המחסנית משתנה שאתה לא יודע מה הגודל שלו?
כן. אתה יכול להגדיר פוינטר, לא, פוינטר אתה יודע מה הגודל שלו, אתה יכול להגדיר ב-C99, אני חושב שהוסיפו את זה, ואתה יכול להגדיר מערך בגודל שאתה עדיין לא יודע מה הגודל שלו, בזמן קומפילציה, לדעתי.
אוקיי, אני לא אקחו את זה בטוח, אבל בוא נמשיך.
רגע, תן לי לוודא את זה. custom array size. user defined array size, זה נקרא. וזה קונספט שנקרא variable length array. variable length array זה הגיע מ-ADA, מ-ALGOL, ונכנס ב-C99, אני חושב שהוא לא קיים ב-C++, והוא מקצה לך את הזיכרון עבורו על הסטאק, כן. זה נקרא בקיצור VLA, Variable Length Array.
אוקיי, מתי הוא מקצה את הגודל על הסטאק?
ברנטיים.
אוקיי, אני לא יודע, הדוגמה הראשונה במאמר של ויקיפדיה על Variable Length Array, אז... הוא מגדיר את הגודל של המערך, מה שהם עושים שם, אז הם עושים קוד, אני אקריא את שתי שורות הראשונות, זה נורא פשוט, float זה ה-return value, read and process, מקבל int n, ואז הדבר הראשון שקורה בכניסה לפונקציה, זה הוא מגדיר float, מערך של floating, שנקרא vals, שהגודל שלו הוא n. עכשיו, בקומפיילר C קלאסי, הוא היה מעיף אותך, הוא אומר, אתה לא יכול להגדיר מערך על הסטאק שהגודל שלו הוא משתנה, שהגודל שלו no constant בעצם.
נכון.
ואז ב-C99 הם הוסיפו את הפיצ'ר של אתה יכול להגדיר משתנה לפי את הגודל מערך לפי משתנה, אבל בזמן ההגדרה של המערך, שאני אזכיר לך שב-C כל המשתנים מוגדרים בראש הפונקציה באופן אוטומטי, זאת אומרת בתחילת המסגרת של המחסנית, אז כשאתה נכנס לתוך המסגרת של המחסנית, אתה כבר יודע מה הערך של N, ואז אתה יודע מה הגודל שלו.
נכון. נכון, זה חשוב ההבחנה הזאת, אבל בוא נזכיר מה עם ארבעת הסוגים של ניהול זיכרון, ומזה גם נבין מה זה אוטומטי שהזכרת שם בחטף.
הזכרתי אוטומטי? כן, לא משנה, נמשיך הלאה. אז דיברנו על, אוקיי, אז דיברנו, אז האופציה הראשונה זה זיכרון סטטי, גם ידוע כגלובלי, זאת אומרת, הקומפיילר כבר יודע כמה מקום להגדיר למשתנה הזה, ולפעמים אפילו ברמה של איזה מידע הולך להיות מוכסן שם, וההקצאה הזאת מתרחשת בכניסה לתוכנה, עוד לפני הנקודת הכניסה, עוד לפני האנטרי פוינט האמיתי, זאת אומרת, ה-C-Runtime עצמו מגדיר את זה בזיכרון, לפני שהוא קורא למיין שלך.
נכון, ואחת הסיבות הכי עיקריות שזיכרון שכזה לא יכול לשבת על הסטאק של המיין, זה כי מייקר כשאתה בפונקציה מאוד מאוד פנימית, תרצה לגשת אליו. אז מה הוא יעשה? הוא לא יקפל את כל המחסניות רק כדי לראות מה כתבת במיין.
כן, אז זה אומר שזה מוגדר בערימה בעצם?
כנראה.
כן, נשמע
סביר. אני לא יודע בדיוק איפה זה מוגדר, אבל מה שאמרת זה נכון. שזה משתנה שהוא גלובלי. בדרך כלל אתה תגדיר אותו עם ה-keyword static.
אוקיי,
ב-C++.
אוקיי, אז הוא יכול להיות או משתנה גלובלי C-style, זאת אומרת, אנחנו כותבים אותו בסגנון של C, או כשאני כותב C++, זאת אומרת, אני כותב מחלקות, אז אני יכול למחלקה, מידה של מחלקה, אני יכול להגדיר לו רמת יחסון סטטית, ואז הוא נכנס לאותו מקום, זאת אומרת, בעצם נכנס לזיכרון הגלובלי שמותחה לפני שהתוכנה בעצם נכנסת לעבודה.
נכון, ויש גם את הנאמלס, את הנאמלס ספייס, את הנאמלס ניימספייס, שבעצם אני יכול גם לכתוב משתנה בנאמלס ניימספייס, בלי הקיוורד סטטיק, אבל הוא עדיין יהיה גלובלי.
כן, כן.
אז נכון. אלה שלושת הדרכים להגדיר, להקצות זיכרון באופן סטטי.
עוד... שנייה רגע, רצית להמשיך לדבר על סטטי?
לא.
אז אני רק אגיד שזה מאוד, משהו שמאוד חשוב לדעת לגבי זיכרון שמותר סטטית, זה שמה שאמרנו לפני שהמיין נכנס, זאת אומרת לפני שנכנסנו לנקודת כניסה הראשית של התוכנה, כל המרכז הזה כבר מאותחל, ולפעמים אפילו ממולא בערכים, תלוי אם הגדרנו לזה התחול גם כן סטטי, התחול של ערכים סטטיים, ומה שחשוב לדעת בקשר לזה, זה שלא ידוע הסדר שבו הם מותחלים. אם יש לך כמה משתנים בכמה מודולים שונים שמוקצים סטטית, אין דרך לדעת באיזה סדר הם יוגדרו במערכת, אין דרך לדעת באיזה סדר הם ישתחררו בסוף התוכנה. ולכן זה מאוד מאוד, משהו שמאוד צריך לשים לב ב-C++, כשהגדרה של משתנה מתחילת קלאסים וכל מיני דברים כאלה, צריך לזכור שאין דרך להסתמך, אין דרך לקבוע את הסדר ואסור לסמוך על הסדר הזה.
נכון, זו נקודה מאוד חשובה. סוג שני של ניהול זיכרון, סך הכל אמרנו יש ארבעה, סוג שני זה ניהול זיכרון אוטומטי. אז אוטומטי זה נשמע מגניב.
אני מאוד אוהב אוטומטי. זה אחד הכלים הכי חזקים של C++, הקצת הזיכרון האוטומטי, הניהול זיכרון האוטומטי.
וגם של C דרך אגב.
כן, אבל אז ב-C זה מוגבל רק לטיפוסים טבעיים, מה שנקרא. אינטג'רים וחברים.
כן, כי... לא, למה? אני יכול גם להגדיר סטרקט על המחסנית, והוא ינוקה אוטומטית בסוף הסקופ.
נכון, נכון, אתה צודק. נכון, אוקיי.
זה בעצם ירושה מ-C, אבל מה שזה אומר זה בעצם מה שכרגע כבר אמרנו, כל משתנה שאני מגדיר אותו כמשתנה, לצורך העניין פתחתי פונקציה, בתוך הפונקציה אני רושם איזשהו סטרקט שיש לי, נגיד הסטרקט הוא טייפ דף ל-A, או שיש לי ממש סטרקט A ב-C++ כבר, אנחנו כבר לא עושים טייפ דף.
ב-C++ יש לך מחלקות?
ב-C++ יש אפילו מחלקות, אז אני אומר על A.
יהיה A מופע של מחלקה מסוג...
A גדול.
כן.
ועושה מלא דברים, ועושה מלא חישובים, וסוף הפונקציה, ממש לפני סוף הסוגריים המסולסלים, למען האמת, שנייה, ממש אני חושב שפעולה אחת לפני, קורה קיפול של הסטאק, המשתנה הזה מוגדר על הסטאק, ומכיוון שקורה קיפול של הסטאק, אז המשתנה הזה מושמד. כשהמשתנה הזה מושמד בצורה אוטומטית.
כן.
אני, כל מה שעשיתי זה לסיים את הפונקציה.
כן,
בעצם לא עשיתי כלום.
כן, זה שיצאת מהסקופ של הפונקציה, מהתחום של הפונקציה, מיד הזיכרון הזה משוחרר באופן אוטומטי, אין צריך לדאוג, אם יש לך מחלקה, ולמחלקה יש פונקציית השמדה, אז היא תקרה באופן אוטומטי, אין צריך לדאוג.
נכון, לא דיברנו על זה בהקשר של מחלקות ב-C++, אבל לכל מחלקה, יש שם איזושהי מורכבות מסוימת, לא ניכנס לכולה, אבל לכל מחלקה יש בנאי, קונסטרקטור, ויש השמדאי. לא יודע איך תגיד את זה יותר טוב.
אני אהבתי פונקציית השמדה, אבל בסדר.
השמדאי, שזה דסטרקטור. עכשיו, ברגע שמחלקה נוצרת, נקרא הקונסטרקטור שלה, ברגע שמחלקה מהרסת, משוחררת, נקרא השמדאי, הדסטרקטור שלה, כאשר יש פה כל מיני חוקים לגבי מתי הקומפיילר מייצר לך קונסטרקטור דיפולטי, כי אתה לא יכול לייצר מחלקה בלי קונסטרקטור דיפולטי. מתי הוא מייצר לך קופי קונסטרקטור דיפולטי, זאת אומרת בנאי מעתיק.
C++, אני אגיד בכל בכמה מילים, C++ מגדיר שלכל מחלקה חייב להיות פונקציית בנייה ברת מחדל, זאת אומרת שלא מקבלת אף פרמטר, לכל מחלקה חייב להיות פונקציית בנייה למטרות העתקה, זאת אומרת מקבלת פרמטר אחד וזה משתנה מאותו סוג של המחלקה עצמה, וחייבת עוד משהו? לא, אני חייב שרק שני לחייבים. נכון, אם כי לפעמים, נכון, וצריך את פונקציית השמדה, אם כי לפעמים היא טריוויאלית.
יפה, ואז מתחילים להיכנס לכל מיני דקויות של מה קורה אם אני רוצה שאתה לא תוכל ליצור מופע של המחלקה שלי, אז אני שם את הקונסטרקטור פרייבט, מה קורה אם אני צריך לכתוב מפורשות, מה שעד עכשיו היה אימפליסיט, מה שעד עכשיו היה מרומז,
כן,
כמו שאמרת, דיפולט פרמטר לקונסטרקטור.
אם לא הגדרת פונקציית בנייה ברירת מחדל, הקומפיילר יבנה אותה בשבילך.
יפה, אבל אם אני לא רוצה שתייצר אינסטנס של המחלקה שלי,
אתה צריך להסתיר אותה.
שמישהו... מה?
אתה צריך להסתיר אותה.
אני צריך כן, אבל אין לי מה להסתיר, כי אני לא כתבתי את הקונסטרקטור הזה, כי הקומפיילר מייצר אותו עבורי, אז אני צריך לכתוב אותו, לכתוב default constructor, parameterless constructor, שלא מקבל פרמטרים, ואז להפוך אותו לפרייבט.
כן.
מה קורה אם אני רוצה להסתיר את ה-default copy constructor? במקרה כזה, אני גם לא כתבתי אותו, אבל עכשיו אני כן צריך לכתוב אותו עם מין סינטקס מאוד מאוד מוזר, שזה... לא זוכר מה שראיתי זה לרשום שם אינט בתוך הסוגריים. אתה זוכר את זה?
מה? לא, אני לא מכיר את זה. אני פשוט תמיד, כאילו, כתבתי את ההגדרה של default copy, copy constructor, ושמתי אותו בפרייבט. אותו דבר שאני אעשה
יש שם איזה טריק, אני לא זוכר בדיוק. זה נשמע הגיוני מה שאתה אומר, אבל אני חושב שאם אתה לא רצית לכתוב אותו, רצית עדיין שמי שייצר אותו יהיה קומפיילר ולא אתה, שהוא יהיה הדיפולט. זאת אומרת, לא תכתוב אותו, אבל עדיין להסתיר אותו, אז יש איזשהו טריק שאפשר להסתיר אותו. אני לא זוכר למה רצינו את זה, אבל היה לא חשוב. קיצור, זה מאוד מסתבך, אבל הכל כתוב בסטנדרט, למי שקורא אותו לנאטו. עכשיו, למה הזכרנו את כל זה?
אני רק אזכיר שאם הזכרת, זה שב-C++11 הוסיפו פיצ'ר חדש, שזה אומר שאתה יכול לבקש במפורש מהקומפיילר לייצר לך קונסטרקטורים דיפולטיביים שכאלה, על ידי זה שאתה כותב, במקום לכתוב מימוש, אתה מגדיר את הקונסטרקטור, במקום לכתוב מימוש, אתה אומר שווה דיפולט, ואתה יכול גם לבקש מהקונסטרקטור למחוק באופן ספציפי את הקומפיילר, למחוק באופן ספציפי את הפונקציות קונסטרקשן האלה, על ידי זה שאתה כותב, מגדיר את הפונקציה, ובמקום לכתוב למימוש, כותב שווה דיליט.
נכון. זה נכנס ב-C++11. ולמה דיברנו על זה בכלל בהקשר של ניהול זיכרון אוטומטי, מה היה הקשר?
אם משתמש בניהול זיכרון אוטומטי, זה שאתה מגדיר את המשתנה מהטיפוס המסוים, אוטומטית קורא לדיפולט קונסטרקטור שלו, וביציאה מהתחום, אוטומטית קורא לדיסטרקשן.
כן, לאו דווקא לדיפולט קונסטרקטור, לפרמטרלס קונסטרקטור. יכול להיות שאתה... לא, שאתה כן מימשת את הדיפולט,
כן.
את הפרמטרלס קונסטרקטור,
כן.
ודרך אגב, לאו דווקא לפרמטרלס, יכול להיות שאני אגדיר אותו על הסטאק, עם קונסטרקטור שהוא פרמטרייז, זאת אומרת, אני אתן לו כמה פרמטרים שם, והוא עדיין ייווצר לי על הסטאק, והוא עדיין יושמד לי אוטומטית בסוף הסקופ.
נכון, נכון. יש לך את היכולת להגדיר, עכשיו... להגדיר לאיזה קונסטרקטור יקרה, הטיפוס שאתה מגדיר באופן אוטומטי.
נכון, עכשיו זה לאו דווקא פונקציה, זה יכול להיות כל סקופ שהוא, אני די בטוח שגם ב-C++ אפשר פשוט לפתוח סוגריים מסולסלים באמצע החיים, ולהגיד, יש לי סקופ.
כן, אני חושב שכן, כן, אני חושב שאפילו השתמשתי בזה, אני לא בטוח אם זה באמת עבד כמו שאני חושב שזה עבד, אבל כן, אתה יכול פשוט כל תחום הגדרה של סוגריים מסולסלים, אתה יכול לעשות את זה.
אוקיי, מעולה, אז זה ניהול זיכרון אוטומטי, אנחנו נדבר עליו עוד מעט בהקשר של RAI, שזה אחד השימושים הכי חשובים שלו.
כן.
והסוג השלישי הוא הקצת זיכרון דינמית.
כן.
הקצת זיכרון דינמית, אנחנו מכירים מ-C, זה לא חוכמה, יש לנו מלוק, יש לנו ריאלוק, ויש לנו פרי, ויש לנו קלוק, אבל מה שאנחנו עושים ב-C++, אנחנו לא משתמשים, לא אמורים להשתמש במלוק, יש לנו ניו, ניו יודע לעשות גם את העבודה של מלוק וגם קריאה לקונסטרקטור.
כן, ניו זה אופרטור שבהינתן שאתה נותן לו טייפ, הוא יודע לעשות מלוק לכמות זיכרון שצריכה בשביל לחסן את הטייפ הזה, ואז לקרוא לקונסטרקטור של הטייפ כדי לבצע את שאר פעולת ההתחול של הקלאס.
נכון, בעצם אם הייתי עכשיו מגדיר ב-C, הייתי עושה מלוק לאיזשהו, הייתי רוצה לקצות זיכרון לאיזשהו סטרקט, הייתי תמיד צריך להגיד לו, size of סטרקט. הסטרקט הספציפי הזה. אז זה גם חוסך לי את זה. אני לא צריך להגיד לו אוטומטית מחשב את הגודל.
ב-C++ מחשבים לך את הגודל באופן אוטומטי. אחלה.
מחשב את הגודל באופן אוטומטי. הוא גם יודע לזרוק לי בעצם software exception ברגע שאין לו מספיק זיכרון, במקום שאני אעשה בדיקה של נל על המלו, כמו שתמיד הייתי עושה.
כן, שזה אחלה.
שזה מעולה. בקיצור, הוא כאילו ניו נשמע נורא טוב, נכון?
נכון.
אוקיי, אז נדבר גם למה זה לא נכון. כאילו, למה זה חלקית נכון?
אוקיי, ניו נותן לך, ניו מחזיר לך פוינטר למקום על הרמה, ששם הוא התחיל לך את הקלאס, והוא עושה את זה ברגע שהקלאס סיים את ההתחול, זאת אומרת, הקונסטרקטור של הקלאס נקרא, ואם לקלאס, אם המחלקה הזאת יורשת ממחלקת על, אז הקונסטרקטורים של כל מחלקות העל נקראו, כולם סיימו את ההתחול, ניו חוזר, נותן לך פוינטר למחלקה הזאת.
נכון, אמרת נכון. פעולת ניו בעצם, בגלל שהיא גוררת גם קריאה לקונסטרקטור, וגם איתחול של כל המשתני ממבר של אותו קלאס, אז בעצם יכולות להיות לי כאן הרבה פעולות ניו שקורות ב-underline classes בכל שאר ההיררכיה שם של הירושה, או הטמפלייטינג, וחשוב גם לציין שכל פעם שעשיתי ניו, אני צריך מתישהו, איפשהו בקוד, לעשות delete.
כן, delete הוא הופכי של ניו. אחרי שכל זיכרון שקצת בעזרת ניו, אתה חייב לשחרר בעזרת דילית.
הוא אפילו אפשר להגיד המאזן של ניו, כי אם לא עשיתי דילית, יש לי ממורי ליק.
נכון, נכון.
וכאן אנחנו כבר מתחילים לראות את הבעייתיות שיש בניו, אבל שוב, וגם אמרת, הזכרת את זה במילה, אז ניו זה כבר קצת זיכרון על הרמה, לא על ההיפ, לא על הסטאק.
אני רק אזכיר נקודה שעולה כל הזמן, ב-C++ יש לנו exception, חריגות, לא דיברנו על זה בכלל, חבל, מנגנון מעולה לניהול שגיאות וכל מיני ניהול תהליכים, אני רוצה, בלי שיש לי מנגנון כזה מצוין, רוצה להשתמש בו, לפעמים אני רוצה לזרוק חריגה מתוך ה-construction, זאת אומרת, אתה מנסה לייצר את מופע של המחלקה שלי, מעביר לי משתנים כדי שאני אוכל להתחיל את המידע כמו שצריך, ומשתנים, המידע הזה לא נכון, הבאת לי מידע לא תקין. מה שאני רוצה לעשות בשלב זה, זה לזרוק עליך חריגה. חרגת מהחוזה שלך, עצור את התוכנה. החריגה נזרקת מתוך הקונסטרקטור, זאת אומרת, באמצע הניו. הניו התחיל זיכרון כדי לקרוא לקונסטרקטור. מה קורה לזיכרון שניו התחיל? C++ מבטיח לך, אם במהלך בתוך העבודה של ניו, לפני שניו חזר, אף החריגה מחוץ לניו, זאת אומרת, אף אחד לפני הקריאה לניו, לפני החזרה מניו, לא תפס אותה, הזיכרון שניו שיתר ישוחרר באופן אוטומטי. אבל זה המקרה היחיד שזיכרון שמותר על ניו משוחרר באופן אוטומטי.
יפה. אם כבר אמרת, אז רק נעשה את ההשוואה הבלתי נמנעת לסי, יש שני סוגים של exception, זה בעולם התוכנה, יש software exception ו-hardware exception. Hardware exception אנחנו מכירים בתור חלוקה באפס, או בתור access denied, גישה למקום בזיכרון שלא הייתי אמור לגשת אליו, או שלא הותחל ולכן אני לא אמור לגשת אליו. זה כל מה שיש ב-C. זאת אומרת, כל הסוגים של hardware exception זה מה שקיים ב-C. ב-C++ הכניסו את המנגנון של software exception, שזה בעצם מה שאנחנו מכירים היום כ-STD exception, יש גם מימוש של מייקרוסופט שהגיע לפני שזה נכנס לתוך הסטנדרט, והמנגנון הזה באמת, כמו שאתה אמרת, יש לו את היתרונות שלו, וזה דוגמה אחת ליתרון. מה שכן, באיזה מקרים הזיכרון הזה לא ישוחרר באופן אוטומטי?
רק אם ניו חזר והחזיר לך פוינטר.
רק אם הוא חזר והחזיר את הפוינטר.
כן, ברגע שאני הוא חזר והחזיר את הפוינטר, זיכרון הוא שלך, של המתכנת, תעשה איתו מה שאתה רוצה, כולל לשכוח ממנו.
אוקיי, מעולה. אז בואו רק נגיד את הסוג הרביעי, ואז נדבר על אולי למה אנחנו צריכים מהראי AI.
אוקיי.
הסוג הרביעי הוא בעצם הכי מוכר למתכנתי high level, שזה ה-garbage collection.
ונגיד שב-C++ אין garbage collection.
אז כן, אז ל-C++ built in end garbage collection, אבל בגלל שאפשר לעשות כל מיני הוקים ולשבת לפני ואחרי הקריאות למלוק של הרנטיים, או אני יכול בעצם לתת לך רנטיים.
אתה יכול לעשות אובריד לניו.
אני יכול לעשות אובריד לניו, אני גם יכול לתת לך רנטיים שעושה כל מיני רפרנס סקאוטינג לפני מלוקים שאתה עושה. בעצם אני יכול לכתוב, ועשו את זה גם, יש garbage collection, ספריות של garbage collection עבור C++.
נכון. אגב, בגלל שאחד הדברים שאתה יכול לעשות, זה לעשות override לאופרטורים, אתה יכול לעשות override לאופרטור new לטייפים מסוימים, ואז מה שספריות garbage collection מסוימות מאפשרות לך, זה להכריז שטייפים מסוימים שלך יש להם garbage collection, וכל השאר אתה דואג, אתה כותב אותם בצורה רגילה. זה לפעמים נורא נוח.
כן, מה זה רגילה? אתה כותב את זה בלי לעשות שחרור זיכרון בעצמך.
כן, לא, אני אומר, אתה יכול להגדיר, למשל, יש לך,
כן,
יש לך נגד אובייקט שהחיים שלו מאוד מורכבים, אז אתה שם, מכניס ספריית garbage collection, אתה אומר, על הטייפ הזה אני רוצה garbage collection, ואת כל האחרים אתה עושה new ו-delete כרגיל.
כן. אבל זה האמת מרחיק אותנו מה שאתה קורא לו ברזלים, ובגלל זה זה אולי קצת פחות נפוץ.
נכון.
אז נדבר עליו פחות. עכשיו, הייתי מאוד שמח לשמוע, אם אמרת שאם אני זורק אקספשן מתוך קונסטרקטור, אז מובטח לי שהזיכרון ינוקה באופן אוטומטי, מה הבעיה? למה אני צריך resource acquisition in initialization?
אוקיי, כי זיכרון זה לא הדבר היחיד שאתה מחזיק בתוכנה שלך. יש כל מיני משאבים אחרים שאתה מחזיק בתוכנה שלך. משאבים של מערכת הפעלה, אתה מחזיק file handles לקבצים שפתוחים במערכת הפעלה, אתה מחזיק כל מיני handles לכל מיני ספריות ב-C שצריכים לנהל מדי פעם. אין מה לעשות, העולם כתוב ב-C, אנחנו צריכים לעבוד עם ספריות שכתובות ב-C. אתה יכול להחזיק כל מיני דברים אחרים כמו serial ports ו-sound ports וכל מיני resources יש בעולם. העולם המורכב שלנו, והם לא משוחררים בצורה אוטומטית.
אז מה שאנחנו בעצם קיבלנו, זה מצב שבו אני עושה new לקלאס, זורק מתוכו exception כי מותר לי, אבל תקעתי איזה mutex, ועכשיו אני ממשיך לרוץ עם הקוד שלי, ופעם הבאה שאני אנסה להנהל על המיוטקס הזה, אני בעצם אקבל, לא אקבל גישה, כי המיוטקס כבר נעול, ויותר חמור מזה, אין מי שישחרר אותו. אין לי רפרנס אל אותו מיוטקס שהקצאתי, שתפסתי בקונסטרקטור של אותו קלאס שממנו נזרק האקספשן. ואז פתאום הניו הזה נראה קצת פחות, ברכה לי המילה.
פחות רעיון טוב?
קצת פחות מפתה.
כן.
אז אוקיי, אז מה זה RAII? קודם כל זה אידיום, כן? נגיד שזה... אמרנו ב-C++ יש idioms, בנוסף לדיזיין פאטרנס, שזה טכניקה ביותר ה-level להתמודד עם בעיות של העולם האמיתי, אז יש לנו idioms, שזה טכניקה שהיא קצת יותר low-level, אם בדיזיין פאטרנס אני אומר, יש לי פקטורי, והוא מייצר דברים, ואני רוצה לייצר פעם מכונית, ופעם, לא יודע, אפיפון. אז יש לי דרך מאוד כללית איך לעשות את זה, ויש לי איזושהי דוגמה של קוד באיזושהי שפה. אז כן, C++ כן עובד עם זה, אבל idioms זה משהו שהוא יותר down to earth כזה, הוא אומר לך, תשמע, תמיד אתה תצטרך לכתוב את הבלוק קוד הזה, פשוט שנה את השמות של המשתנים, פחות או יותר. וככה קיבלת idiom מסוג, לא יודע מה.
אוקיי, אנחנו גם קוראים לזה boilerplate?
כן, זה סוג של boilerplate, ובדרך כלל רוב ה-idioms שאני ראיתי נראים ככה. יש הרבה סוגים של idioms, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל אחד האידיומס הראשונים, שיש איזשהו וויקי ספר כזה, שנותן כל מיני דוגמאות של C++ אידיומס, נקרא More C++ אידיומס, ואחד הראשונים שם זה נקרא Address Off. Mm-hmm. אני יודע שזה קצת אוף טופיק, אבל בוא תן לי משפט אחד על האידיום הזה.
תלך
על זה. חפרתי עליו. אוקיי, מה שהוא אומר, הוא אומר דבר כזה, בגלל שאתה יכול לדרוס אופרטורי ב-C++, אתה גם יכול לדרוס את האופרטור ampersand, בוא נבדיל אותו מאופרטור ה-bitwise end שדיברנו עליו מקודם, אופרטור ampersand ב-C++ וב-C נועד כדי לקבל כתובת של איזשהו סימבול, יש לך איזשהו פוינטר לאנשהו, אתה יכול ללכת דרך הפוינטר, אתה יכול גם לקבל את הכתובת של הפוינטר, יש לך איזשהו משתנה אינט שהגדרת בזיכרון, אתה יכול לדעת באיזה כתובת הוא יושב בזיכרון. אז אני יכול לעשות דריסה של האופרטור ampersand, ולהגיד שעכשיו הוא פרייבט,
אוקיי.
וזהו.
למה שאתה עושה את זה? כדי שאפשר לקחת את הכתובת שלך.
כן, כי אני חושש שיעשו אביוז ברגע שיקחו את הכתובת שלי.
כן, ברגע שיכולים לקחת את הכתובת שלך, אפשר לעשות איזה קאסט לבויד כוכבית, ויתחיל לשחק לך עם הזיכרון הפרטי שלך.
נכון, אז אני כאילו רוצה למנוע מצב כזה. אבל לא, מה זה למנוע? אנחנו אמרנו שב-C++ כל פתח יוכל לעשות מה שהוא רוצה, בגדול.
כן.
אז אם אני רוצה לגשת למקום בזיכרון של האובייקט שאתה נתת לי מספרייה אחרת לגמרי, אפילו שחסמת לי את זה, מה שהייתי עושה ב-C, זה הייתי עושה קאסט לבויד כוכבית. והייתי אומר, לא משנה מה יש לי מול העיניים, אני כרגע רואה וויד כוכבית, וזהו, ואני יכול להתייחס אליו כמה שאני רוצה מעכשיו. מקסימום אני אוהב בזמן ריצה. אז C++ הוא טייפ סייף, הוא אומר לך לא, אתה לא יכול לעשות את זה ככה. יש איזשהו אידיום שנקרא address of, ומה שהוא אומר, הוא אומר פשוט תעשה copy paste למה שרשום פה, בערך תעשו על זה גוגל, זה קוד של שורה אחת, והוא משתמש בטכניקה מתוחכמת שבעצם 3 פעמים ברציפות לעשות קאסט למשתנה שלך, ועל ידי הקאסטים האלה אני בעצם מפשיט אותו מהיכולת שלו להפוך את המשתנה ampersand לפרייבט. אני אומר לו, יש ב-C++ 5 קיוורדים שונים לקאסט. הזכרנו את static cast, יש את dynamic cast, יש עוד אחד שנקרא re-interpret cast.
כן.
re-interpret cast הוא בעצם סטייל וויד כוכבית, אבל אתה חייב לתת לו טייפ קונקרטי, לכן הוא טייפ סייף.
כן, אז אני, אם אתה כבר דיברת על כל הקאסטים השונים, אז אני מזכיר שבמקום קאסט אחד ב-C שפשוט הורס לך את הטייפ סייפטי וזרוק אותה לזל, אז ב-C++ יש כמה סוגי קאסטים שונים שהם שומרים לך על הטייפ סייף על די זה שכל אחד משיך לעשות קאסט רק לדבר הקטן הספציפי שאתה רוצה לעשות, ובאופן ספציפי יודע מה לעשות. הדוגמה הקלאסית כמובן זה קונסט קאסט, שכל מה שהוא עושה זה מוריד קונסט מפוינטר. אבל שומר על כל הטייפ אינפורמיישן האחר.
וטוב שהזכרת את קונסטקאסט, כי משתמשים גם בקונסטקאסט וגם ב-re-interpret-cast. ב-re-interpret-cast הם משתמשים פעמיים. בעצם re-interpret-cast אומר, בוא תן לי טייפ, אני אבין אותו מחדש כטייפ אחר. אבל במגבלות מסוימות. למשל, הוא חייב, אם הטייפ המקורי היה קונסט, אני לא יכול להוריד את הקונסט. גם הטייפ שאני אעשה לו re-interpret יישאר קונסט. אם הטייפ המקורי היה volatile, שוולטייל זה אומר שזה מקום בזיכרון שהקומפיילר אסור לו לעשות לו אופטימיזציה, כי יכולים לגשת אליו מפרוסס אחר לגמרי. כן. שזה קונספט שהוא בעיקר באמבדד, אבל הוא קיים גם בעולם התקשורת בין פרוססים.
זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב במערכות שהם קונקורנסי מאוד מאוד גבוה.
כן. אז שני הדברים האלה למשל, זה משהו שרי-interpret cast לא יכול לעקוף. הטייפ המקורי, אם הוא היה const volatile, הוא יישאר const volatile.
כן, הוא לא מוריד את הסטורג' את המגבלות תחסון של הטייפ.
נכון. ואז מגיע const cast, שזה מה שאתה הזכרת, והוא כן יכול להוריד את הקונסט.
הוא מוריד רק את מגבלות תחסון של הטייפ. אז אתה משלב את שניהם ביחד בעצם, בשביל לשמור על המידע.
בשביל לא לעוף.
כן.
בוא נגיד ככה, אם הטייפ שאני רוצה לקבל את הכתובת שלו, הוגדר כקונסט וולטייל, אני לא יכול לעשות לו קונסט קאסט, אני לא יכול לעשות לו, סליחה, re-interpret cast, למה שאני רוצה, אם מה שאני רוצה הוא לא קונסט וולטייל.
כן, כן, כן. בואו לא נרד ל-nitty gritty של האדרסוף, אנשים שזה באמת מעניין אותם יקראו על זה.
אבל זה במילה, הצלחנו לדחוף כאן גם את העניין של סוגי הקאסטים ב-C++, אז אני מבסוט.
אז אם אנחנו בקטע שדחוף סוגי קאסטים, אני רק רוצה לדבר על הקאסט שאני הכי אוהב, שנקרא דינמיק קאסט, שהוא מעולה, כי הוא מאפשר לך לטפס למטה בעץ הירושה של קלאסים וירטואליים. בדרך כלל אתה יכול רק לטפס כלפי מעלה, זאת אומרת, אם יש לך פונקציה שמקבלת כלי רכב, היא יכולה לקבל גם מכונית וגם מסעית, אבל היא לא תדע אם זה מכונית או מסעית, היא תדע להתייחס רק לכלי רכב. דינמיק קאסט מאפשר לך לטפס למטה, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, תעשה קאסט של הכלי רכב למכונית, ודינמיק קאסט יצליח אם מותר לך, אם זה באמת אפשרי. אם זה לא אפשרי כי קיבלת מסעית, אתה תקבל נל. זאת אומרת, אפילו לא יוף אקספשן, פשוט אגיד לך בצורה יפה, זה לא הטייפ שנכון, ולכן תלך תעשה משהו אחר.
מאוד רגע, אבל טוב. למה אתה כל כך אוהב אותו? הוא שובר את המנגנון של הפולימורפיזם.
אבל תוך שמירה על טייפ אינפורמיישן, ולספר למפתח מה הוא עשה, והאם זה אפשר לעבוד עם זה או לא אפשר לעבוד עם זה, או צריך משהו אחר.
הבנתי. אוקיי, זה בעצם קורה בזמן קומפילציה?
לא, זה ברנטיים. זה מאפשר לך ברנטיים להבין האם הטייפ שאתה חושב שקיבלת הוא באמת הטייפ הנכון, בלי לזרוק אקספשן ובלי לעשות מניפולציות מכוערות של, אוקיי. של דברים מתחת להוד.
למרות שאם אתה השתמשת בו, אז כן צריך להרים גבה, כי אתה כנראה חרקת כאן מתוך אובג'קט אוריינטד.
כנראה הדיזיין שלי לא הכי נכון בעולם.
אוקיי. מעולה. אז RAI.
כן, אז RAI, Resource Acquisition is Initialization, ואני תמיד אמרתי שזה מיסנומר, זה הפוך. Resource Release is Destruction.
In De-Initialization, אפשר להגיד.
סליחה, אז הפוך. De-Initialization is Resource Release.
מעולה. עכשיו שהצלחנו להרוס לגמרי את השם, מה זה אומר?
זה אומר שב-C++, אתה, כפי שאמרתי, מובטח לך שכשמשתחרר לך הקלאס, משתחרר המופע של המחלקה, אז נקרא הדיסטרקטור. למה זה טוב? כי אם המחלקה שלך עוטפת איזשהו משאב של מערכת הפעלה, נגיד הנדל של קובץ, אז אתה יכול בקונסטרקטור לתפוס את ההנדל של הקובץ, לשמור אותו בתור משתנה מקומי של המחלקה, של המופע, וכשהקלאס שלך משתחרר, אז הדיסטרקטור נקרא, והדיסטרקטור משחרר, אתה מחזיר את הפייל הנדל למערכת הפעלה, ולא דלפת.
לא.
לא?
לא, דלפת.
לא דלפת.
אני אומר, לא דלפת.
מולי.
פשוט אמרתי את זה באינטונציה לא טובה.
אוקיי, אנחנו מסכימים שזה
לא. דלף לי.
מעולה. אני אגיד שיש כאן את הטריק המשעשע, שדיברנו על מה קורה שנזרקת חריגה מתוך הקונסטרקטור. מה שסיפלוס מבטיח לך, זה שאם הזיכרון, אם שחררו לך את הקלאס, זאת אומרת, גם במקרה שזרקת חריגה מתוך הקונסטרקטור, וניו משחרר לך את הזיכרון שהוא התחיל, יקרא הדיסטרקטור. למה זה גרוע?
תראה, קודם כל, הדיסטרקטור יכול לנסות לשחרר משהו שהוא עוד לא הותחל.
נכון, זה בדיוק הבעיה. אם הקונסטרקטור שלי מתחיל כמה דברים, והוא ניסה את הדבר הראשון ולא הצליח ואיף שגיאה, ואז נקרא הדיסטרקטור. הדיסטרקטור לא יודע איזה מהדברים שהקונסטרקטור מתחיל, הותחלו כבר. ולכן איזה צריך לשחרר וזה לא צריך לשחרר כי הם לא הותחלו.
אז מה הפתרון? להחזיק משתנה עבור כל דבר שאתה מתחיל, ולבדוק בדיסטרקטור מה התחלת ומה לא.
כן, זה הפתרון. בדרך כלל כשאתה מחזיק ריסורסים, אז ריסורס זה הנדל, שזה איזשהו, בסך הכל אינטג'ר, שצריך להיות לו ערך קסום של לא התחלתי, שהוא בדרך כלל אפס, ואתה פשוט מראש מתחיל את כל השדות שלך לערך הקסום אפס של לא התחלתי, ואז כשאתה מתחיל להתחיל, מה שאתה מתחיל, אתה משנה את זה לערך האמיתי, ודיסטרקטור אתה אומר, אם זה אפס, אל תשחרר, אם זה אפס, אל תשחרר.
כן, אז לא.
לא?
כאילו, עדיף שלא.
זה דרך אחת, דרך, אתה יכול להגיד כאילו שפשוט, פשוט תימנע מלהחזיק הרבה ריסורסים בתוך אותו קלאס, אם אתה רוצה להחזיק הרבה ריסורסים, תפתח לכל אחד כאילו מיני קלאס ילד בשביל עצמו, ואם אתה, הקלאס שלך שמחזיק הרבה ריסורסים, יחזיק הרבה אובייקטים כאלה של RAI שיודעים לנקות אחרי עצמם, אבל דיין שלך דבר הזאת עם משתנה אחד שאתה צריך לבדוק, אבל לבדוק את זה על אחד זה kind of make sense.
אז בעצם מה שאנחנו מנצלים כאן את היכולת של ה... אוקיי, אז מה אומר RAI? RAI אומר, את מה שאתה צריך לנקות, תנקה בדיסטרקטור כמובן, אבל אתה יכול לבנות על זה שהדיסטרקטור יקרה, כאשר לא הצלחת לסיים את הקונסטרקטור כמו שצריך, עד הסוף. או
אוטומטי.
כאשר יצאת מהסקופ שבו הגדרת את המשתנה, את המשתנה האוטומטי שלך.
באופן אוטומטי.
באופן אוטומטי. זה מה שאומר RAI. עכשיו, כדי לשלב את זה עם, עם ניהול זיכרון שהוא ידני, הקצאת זיכרון דינמית, מה שנקרא.
אז אני אציג את הבעיה.
כן.
כל זה מעולה, אלא מה קורה, אתה מתחיל את המחלקה שלך על הערמה, אתה מתחיל את הבהיב בעזרת פונקציית new, new הסתיים בהצלחה, כי הבאת את כל הפרמטרים נכון, והוא התחיל את הקלאס בהצלחה, עכשיו יש לך ביד מחלקה מותחלת שמחזיקה ריסורס, ושכחת לעשות delete.
או ששכחת לעשות delete.
התרסקה לך תוכנה.
אם התרסקה לך תוכנה, אז לא מעניין אותך, כי כל הפרוסס עד הספייס מת, אבל יכול להיות שאתה שמת את הדלית שלך במקום שאתה לא מגיע אליו. כי השתמשת ב-go-to, כי אתה שמת משהו ב-try ו-catch, כל מיני סיבות שיכולות לגרום לזה שבסופו של דבר הדלית שלך כן כתוב, אבל הוא לא יקרה.
כן, דלית זה בעיה, כי אם יש לך, אנחנו מאוד אוהבים לכתוב פונקציות שיש להם הרבה נקודות יציאה, כי זה פשוט יותר קל מאשר בגרסה הישנה של פסקל, שלפונקציה יש רק נקודת יציאה אחת. וכשיש לך הרבה נקודות יציאה, ואתה צריך בכולם לזכור לשים את הדילית, בדרך כלל שוכחים אחד מהם.
זהו, זה עוד בעיה שיכולה לקרות עם הדילית. ואז, איך אתה מתמודד עם זה?
סמארט פוינטר לעזרתנו, להצלתנו.
אוקיי, אז בוא נדבר קצת על סמארט פוינטר.
כן, המצאה אגב של בוסט, אני חושב, במקור.
אני לא יודע אם זה המצאה שלהם, אבל אני חושב שהמימוש הראשון הרציני שהיה שלהם, בעצם אוטו-PTR התחיל השימוש המסיבי התחיל בשימוש בבוסט. וזה גם היה אחד הסיבות העיקריות להוסיף את בוסט, לפחות חלקים ממנו לפרויקט שלך. יש כמה סוגים של סמארט פוינטרס. סמארט פוינטרס בעיקרון כולם מבוססים על העיקרון הבא. אנחנו ננצל את מנגנון ניהול הזיכרון האוטומטי, באופן פנימי אנחנו נעשה לו איזשהו ניצול כזה, בתוך קלאס שאנחנו נכתוב, אנחנו זה בוסט או הסטנדרט בסיפלוסוס 11, כדי לדאוג, ואנחנו נהיה אחראים לעשות ניו ולעשות דליט למשתנה שלך. עכשיו, אתה תדאג לעשות RAI, זאת אומרת לנקות את כל מה שאתה צריך, תזרוק כמה אקספשנים שאתה רוצה מהקונסטרקטור, אבל את הקטע של ההקצאה ושל השחרור אנחנו ננהל עבורך.
כן, אז בעצם אתה אומר, אני לוקח את המשאב שלי, בעצם הוא עכשיו זיכרון, המשאב שלי הוא מחלקה שהוא תחילה על הערמה ויש לי פוינטר לזיכרון שלה, ואני שומר אותו על זה שאני עוטף אותו בקלאס, שמחזיק את הפוינטר הזה ודואג לשחרר אותו, וכדי שזה יעבוד, הקלאס הזה חייב להיות לו אחסון אוטומטי. זאת אומרת, הוא חייב להיות מוחסן על המחסנית ומשוחרר באופן אוטומטי.
נכון, וזה משהו שאנחנו נעשה פנימית בתוך המימוש של הסמארט פוינטר. זאת אומרת, אתה בעצם לא תעשה, אתה לא תשתמש בניו, אתה תשתמש בשיטה שלנו,
כן.
שהיא תדאג לעשות את הניו עבורך, או ש פשוט תייצר את הסמארט פוינטר על הסטאק שלך, ככה שגם הוא יושמד בצורה אוטומטית.
כן.
אבל בכל מקרה לא יהיה כאן שום מצב שהקלאס שאנחנו מקבלים ואחראים עליו, יגרום לממורי ליק, בשום מצב.
כן.
איך?
אוטו-PTR, ברגע שהוא יוצא, בלי שיש לו אחסון אוטומטי, ברגע שהוא יוצא מהתחום של הפונקציה, הוא קורא לדיליט על הפוינטר שהוא מחזיק.
נכון, אתה תשתמש בניהול זיכרון אוטומטי, זאת השיטה. תשתמש בניהול זיכרון אוטומטי, ושם תחזיק פוינטר לזיכרון שהוא קצת דינמית.
כן.
כאשר זיכרון שהוא קצת דינמית, כאשר הזיכרון, כאשר המשתנה שהגדרת בעזרת ניהול זיכרון אוטומטי, יצא מהסקופ ויארס, אנחנו נדאג לנקות את כל הזיכרון הדינמי שהוא הקצה.
עכשיו, אני אזכיר שזיכרון דינמי זה לא משהו שאני לא יכול להשתמש, אני חייב להשתמש בזיכרון דינמי, כי כל הנושא, אני הזכרנו את זה קצת בכמה מילים קודם, כל הנושא של ירושה וירטואלית ופולימורפיזם מבוסס על הרעיון שהקלאסים מותחלים על ההיפ, ואני מחזיק פוינטר אליהם, ואת הפוינטר הזה אני יכול להעביר ממקום למקום. כי אם הפונקציה שאליה אני קורא ומעביר את האובייקט שאני חושב שהוא פולימורפיזם, לא מקבלת פוינטר, אלא מקבלת עותק של ה... מקבלת by value את ה... את ה... אובייקט שאני רוצה להעביר אליה, היא תמיר אותו למחלקת על, ואז אתה לא תקבל את הפולימורפיזם. כדי שפולימורפיזם יעבור, אתה חייב להעביר פוינטר.
אוקיי, זה לא הסיבה העיקרית שאתה חייב הקצת זיכרון דינמי, אתה חייב הקצת זיכרון דינמי בעיקר בילה שהסטאק שלך הוא בדרך כלל מאוד מאוד קטן. את המשתנים הגדולים, אם אני עכשיו צריך להחזיק טבלה שאני לקחתי מהדאטאבייס.
אני לא חושב שבארכיטקטורות מודרנות באמת יש לך מגבלה אמיתית על הגודל של הסטאק, יש לך מגבלה על הכמות של המסגרות בסטאק.
לא, קודם כל יש לך מגבלה על הכמות של המסגרות, שאגב ב-C++ אני חושב שהיא הרבה יותר גדולה מזו של C#, by default. יש לך גם מגבלה דיפולטית על הגודל של הסטאק, אני חושב שהוא by default תחת Windows זה מגבייט, אתה יכול לשנות את זה,
כן.
אבל זה לא מקובל.
גם אני רוצה לעשות, אני רוצה גם להחזיק, יש מידע שאני רוצה להחזיק לאורך הלייפטיים של האפליקציה, שהוא...
נכון, כשאתה רוצה בעצם להעביר, למה אתה רוצה להעביר פוינטר? כי אתה לא רוצה שאותו אובייקט ייווצר כל פעם בכל אחת מהקריאות סטאק על סטאק על סטאק על סטאק. אתה תיכנס לעומק של 30 סטאקים, בכולם יהיה לך את אותו אובייקט שתופס 50 מגה בזיכרון. אתה פוצצת את האדרספייס שלך, היום אולי קצת פחות, אבל שוב, גם היום אתה עובד עם טבלאות מדאטאבייס שתופסות ג'יגות, אז זה, לא יודע, 4 ג'יגה בייט או 3 ג'יגה בייט ב-32 ביט, זה לא כזה הרבה.
כן.
אז בכל מקרה, באיזשהו שלב אתה תהיה חייב, אם אתה כותב תוכנה שעובדת עם או עם נתונים גדולים, או שיש לה מעבירה אובייקטים בין פונקציות, אתה תהיה חייב לעבוד עם פוינטרים שמצביעים אל ההיפ.
כן.
עכשיו, רק חשוב לעשות הבחנה קטנה. פוינטר, כשאני מסתכל על הכתובת שלו, אז הכתובת היא כתובת, היא מספר. אני לא מצליח להבין מהכתובת אם זה היפ או הסטאק. אני כן יכול, אם אני קצת מסתכל, מחטט בזיכרון, ואני רואה לפי המספרים, אם זה נמצא במספרים הגבוהים או בנמוכים, כי בדרך כלל יש מין... שגרה כזאת היא שהסטאק צומח מלמטה למעלה, זאת אומרת מהמספרים הגבוהים הוא מצטמצם למרכז, וההיפ הוא מתחיל מהמספרים הנמוכים ועולה למרכז.
כן, אבל זה יוריסטיקה, ואתה יודע מה אנחנו רואים על יוריסטיקות.
נכון, אבל בוא נגיד ככה, אם אתה מחטט בזיכרון, אתה כן יכול להבין לאן הפוינטר מצביע, אבל סתם ככה אתה רואה פוינטר, אתה לא יודע.
נכון.
כשאתה אומר ניהול זיכרון אוטומטי, אז אתה בעצם אומר על הקצאה לסטאק. אתה אומר קצת זיכרון דינמי, אתה בעצם אומר הקצאה להיפ.
נכון, וזה לא אוטומטי, אלא אם כן אני עוטף אותו באובייקט RAAI, שהוא יש לו הקצאה אוטומטית, והוא מנהל את המשאב הזה, ואז גם הניהול של הזיכרון במערמה, גם הוא אוטומטי בעצם, בסופו של דבר.
אוקיי, מעולה, אז בוא נדבר על איזה אובייקטים של RAAI יש לנו.
של סמארט פוינטרס.
סליחה, של סמארט פוינטרס, כן. אז אחד כבר הזכרת, זה האוטו PTR.
האוטו PTR הוא מאוד מאוד נפוץ, אנשים אוהבים אותו, והוא לא נכון.
או, למה הוא לא נכון?
אוקיי, אז בואו ננסה להבין למה אני צריך את האוטו PTR הזה, איזה יכולת מדהימה הוא הוסיף לי, שלא הייתי יכול פשוט להשתמש לעשות בעזרת אחסון אוטומטי, ולכתוב עצמי קצת memory RAAI wrappers כאלה. כפי שאמרנו, אני רוצה להיות מסוגל להעביר פוינטרים בין פונקציות. הדוגמה הקלאסית, כמובן, הכי פשוטה, זה יש לי generator function. יש לי פונקציה שאני קורא לה, והיא בפנים יש לה איזשהו לוגה, והיא מייצרת לי אובייקט. זה יכול להיות אפילו אובייקט פולימורפי, זה factory function שמייצר כל מיני סוגים של, כל מיני מימושים ספציפיים של איזשהו מחלקת על אחידה. ואני רוצה לקבל ממנה בחזרה את המימוש הספציפי שהיא יצרה לי. אז הדרך הידע שאני יכול לעשות את זה, זה בעזרת פוינטר. כי אם אני אנסה לקבל אותה בעזרת פוינטר לתוך משתנה מסוג פוינטר למחלקת העל, כי אם הדרך השנייה שאני יכול לקבל במקום פוינטר לאיזשהו מקום בזיכרון, אני יכול לקבל by value. זאת אומרת, אני יכול בעצם להוציא את הקלאס, את התוכן by value, ואז by value זה אומר שאני צריך לייצר, לקרוא לקונסטרקטור של המשתנה מחלקת העל בצד שלי, ואז בעצם איבדתי את ההתמחות. אז אם זה בכלל יעבוד, אבל לא משנה.
רגע, שנייה, אתה מדבר כאן על דיפ קופי?
לא, לא.
אוקיי. חשבתי שאיבדתי אותך.
אז אני חייב להוציא פוינטר. מה הסכנה בלהוציא מה שאנחנו קוראים ב-C++ raw pointers, החוצה, מי שקיבל אותו צריך לזכור לעשות delete, ואז תמיד יש לך את הדילמה, רגע, מי שהתחיל את הזיכרון צריך לעשות delete, או מי שמשתמש, מי שקיבל את הפוינטר לעשות delete, תמיד בלגנים. AutoPTR בא לפתור את זה על ידי זה ש...
אגב, הדילמה הזאת קיימת גם על הסטאק, רק ששם פתרו את זה בצורה של שתי שיטות עיקריות לדקלריישן, C דקלריישן וסטנדרט דקלריישן.
אוקיי, אבל זה ברמה של הקומפיילר.
זה ברמה של מי ינקה את המשתנים של הסטאק שנסגר כרגע, האם הסטאק שנסגר כרגע ינקה את המשתנים של עצמו, או מי שפתח את הסטאק הזה הוא ינקה את המשתנים ויחזור חזרה לקוד של עצמו.
אוקיי, אבל זה ברמה של הקומפיילר, זה הקומפיילר פותח את המסגרת במחסנית, והקומפיילר שקימפל את הפונקציה שנקראת, והקומפיילר שקימפל את הפונקציה שקורית, צריכים להסכים ביניהם מי מנקה את ה...
נכון, ניהול זיכרון אוטומטי, בקיצור.
אוטומטי מובן של מישהו אחר כתב את הקוד ולא אני. אז AutoPTR בא לפתור את הבעיה של איך אני מחזיר פוינטר מתוך פונקציה בצורה שהיא בטוחה, זאת אומרת, אני יכול להסכים מי הולך לנקות את זה ושגם הניקוי הזה יקרה באופן אוטומטי. אז מה שקורה זה שאני מכריז על הפונקציה שלי שמחזירה AutoPTR אחסון אוטומטי, זאת אומרת על המחסנית, ואז אני קורא לפונקציה, הפונקציה מחזירה, יוצרת בפנים AutoPTR שעם התוכן של הקלאס, של הפוינטר של הזיכרון של הקלאס שהיא יצרה, ומחזירה אותו החוצה, אבל בגלל שהאוטו-PTR בתוך הפונקציה או ביחסון אוטומטי, הוא מיד מתנקה, הוא לא מחזר החוצה, הוא מתנקה, אבל שנייה לפני שהוא מתנקה, הוא מעביר את הפוינטר שהוא מחזיק בפנים לאוטו-PTR מחוץ לפונקציה, זה איזשהו הנדשק כזה סודי שהאוטו-PTRים יודעים לעשות לחיצת ידיים בינם לבין השני, בין אחד לשני, והאוטו-PTR בחוץ גונב את הפוינטר שנייה לפני שהאוטו-PTR בפנים משתחרר, וכשהאוטו-PTR בפנים משתחרר הוא לא מנקה את הזיכרון, כי הוא יודע שהוא העביר אותו לחבר שלו.
נכון, בעצם התהליך הזה יכול לקרות שוב ושוב, וכל קריאה לפונקציה כמה עמוק, זאת אומרת כמה עמוק שלא תרד, בסופו של דבר, הסטאק שבסקופ שלו הוגדר האוטו-PTR, כשהוא יגיע לסיום שלו, האוטו-PTR יבין את זה וינקה את עצמו. ינקה את הזיכרון.
נכון, אז AutoPTR בעצם נועד, automatic pointer, הוא נועד לפתור את הבעיה של איך מעבירים פוינטר מן פונקציה לפונקציה, ומשחררים אותו באופן אוטומטי.
אבל...
אוקיי, אז זה מעולה, זה לא פותר לי לחלוטין את הבעיה, כי הדבר השני שאני רוצה שאני לא מחזיק אובייקטים בערימה, זה לא בגלל להעביר אותם מפונקציה פונקציה, אלא כדי לשמור אותם בלייף סייקל של האפליקציה, זאת אומרת, בלי שום קשר לאיזה פונקציה נקראת, אני רוצה לשמור איזשהו אובייקט כזה חי, ויש כל מיני פונקציות שצריכות לגשת אליו, אבל...
למשל, ממבר של קלאס, לדוגמה.
אוקיי, כן, נגיד, גם הקלאס עצמו, אם הקלאס הזה הוא לא סטטי, אוקיי, בוא נגיד שיש לי קלאס שהוא סינגלטון, סתם אני ממציא עכשיו, והוא מותחל באיזשהו, מישהו התחל אותו, ועכשיו יש לי את הקלאס הזה חי על ההיפ, וכל מיני פונקציות רוצות לקבל אליו ריפרנס כדי לעבוד איתו. אבל אני רוצה גם שהוא ישתחרר באופן אוטומטי, אני לא רוצה לדאוג לעשות דילית, מתי אני אעשה דילית, האם אני אעשה דילית לפני או אחרי שכולם סיימו להשתמש בו, זה נורא מסוכן, יכול להיות שאני לא עושה לו דילית בזמן הנכון, ואז תהיה לי דליפה, אז בשביל זה המציאו את shared pointer.
פחות בשביל סינגלטון, כי סינגלטון אתה תמיד יכול להגדיר כמשתנה,
נכון, סינגלטון בדרך כלל
זיכרון סטטי,
הפוינטר מוחזק בצורה סטטית, אבל דברים כמו lazy initialization ולazy distraction, שזה כמעט כמו סינגלטון.
למשל, או באמת יש לך ממבר, באמת ממבר שאתה יודע שיקשו עליו מכמה מקומות.
כן. נגיד הסינגלטון שלי מחזיק וקטור של כרטיסים, אמרתי במכונת כרטיסים שלי, יש לי וקטור של כרטיסים, וכרטיסים נוצרים וכרטיסים מושמדים, מישהו צריך, וכל מיני אנשים רוצים להשתמש בהם, אז קיצר צריך איזשהו אחסון גלובלי כזה שמנוהל באופן אוטומטי בלי שאני צריך לעשות new ו-delete כל הזמן, כי זה מסוכן.
נכון, וכאן נכנס לידי ביטוי ה-shared PTR. עכשיו, חשוב להגיד ש-shared PTR הוא גם, יש לו את היכולות של AutoPTR, זאת אומרת, הוא גם יודע להעביר את עצמו לפונקציות יותר ויותר עמוקות בקריאות, וגם יש לו את היכולת לעשות ניהול של סוג של, אפשר להגיד, reference counting?
כן, הוא ספציפית זה מה שהוא עושה, כך הוא מנהל את האוטומציה שלו.
כן, אבל אנחנו דיברנו על רפרנס קאנטינג, הוא המונח שמתייחסים אליו בהקשר של, של קום דווקא, או של garbage collection,
בכל, לא רציתי... כן, כן, אבל זה, זה גם המונח הנכון, הרי איך shared BTR עובד, אתה יש לך, אמרנו, אמרנו שכל הסמארט פוט הם חייבים לתחסום אוטומטי, אז יש לך, אתה מתחיל shared BTR בחסום אוטומטי, ואתה מתחיל לחלק אותו לכל מיני אנשים, כל מה שאתה מחלק אותו, אז כל מי שמקבל אותו גם כן מחסן אותו, נותן לו יחסום אוטומטי, זאת אומרת בעצם יוצר עותק חדש של ה-shared pointer, של ה-object shared, של ה-class shared pointer, שמקבל את העותק של הפוינטר שלך, ואז הדאגה שלך זה אתה רוצה לעשות delete לפוינטר, רק ברגע שכל המשתמשים סגרו את, את ה-automatic storage smart pointers שלהם. איך אתה עושה? אתה פשוט תספר כמה הם עדיין בחיים. כל מה שאתה מבצע העתקה, אתה... מגדיל פלוס אחד את הספירה הראשית של כולם, את הספירה של כולם, וכל פעם שאחד אחד מהסמארט פוינטרס מושמד, אתה מקטין באחד את, את הספירה הכללית בכולם, וברגע שהבן אדם האחרון, האובייקט האחרון מושמד, אז הוא מוריד את זה, יוצא לו אפס, אומר, אני יכול לעשות דילית.
נכון, רק שזה לא, כשאתה אומר אתה סופר, זה לא, זה לא אתה כמפתח, זה בעצם האובייקט של השאר PTR, PTR כן. השאר פוינטר, הוא, הוא מנהל את זה, והרווחנו כאן בעצם, האמת היא שאני היום ברוב המקומות שאני רוצה לעבוד עם, עם סמארט פוינטר, אני עובד עם שייר PTR. מהסיבה הפשוטה שאני לא רוצה רק את היכולת של לעבור בין פונקציות, אני רוצה גם את היכולת של אוטומטיק רפרנס קאונטינג, ואני גם לא יודע מתי, באיזשהו שלב בקוד שאני כתב עכשיו או שמישהו מחר יכתוב, עוד מישהו ירצה להשתמש באותו, 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 באותו סמארט פוינטר.
נכון.
ולכן אני מראש כותב shared PTR.
נכון. אז, אז נכון לטכניקל ריפורט אחד שהזכרנו בכמה מילים, זה היה הסטטוס של C++. יש לך shared PTR אם אתה רוצה לחלוק את האחריות על, לחסון, על, על שימוש בזיכרון, ויש לך אוטו PTR עם כל מה שאתה רוצה להעביר זיכרון מפונקציה לפונקציה. ואז גילו שיש בעיה. ספציפית עם אוטו PTR.
אתה יכול לתת דוגמה?
מולה, דוגמה הכי פשוטה בעולם. יש לך, איתך, מישהו נתן לך אוטו PTR של איזשהו מחלקה שבא לך להחזיק בזיכרון, ואתה רוצה להשתמש בה, איך אתה משתמש בה? לדוגמה, אתה רוצה להעביר אותה לפונקציה אחרת שצריכה לקבל את המחלקה הזאת. הפונקציה האחרת הזאת היא כבר חכמה, יודעת, אם רוצה לעודד אותך להשתמש באוטו PTR, יודעת שאוטו PTR זה טוב, אז ה... ארגומנט שאתה צריך להעביר לה, זה את האוטו-PTR. אוטו-PTR מעביר את האחריות על הפוינטר, כשהוא עושה אסיימנט. ולהעביר את האוטו-PTR, שים לב, by value, כי האוטו-PTR הוא תמיד יחסון מקומי אוטומטי. כשאתה מעביר את האוטו-PTR by value, בעצם אתה מעביר את הפוינטר פנימה, לתוך הפונקציה שרוצה לקבל אוטו-PTR. עכשיו, הפונקציה הזאת בתוך, בתוך הסקופ שלה, של האוטו-PTR, שמחזיק, שהוא הבעלים היחידים של הפוינטר לזיכרון שלך, היא עושה מה שהיא עושה
באותו רגע נתון.
כן, היא עושה מה שהיא עושה עם הפונקציה, ויוצאת מהסקופ, ושחררה לך את הזיכרון. ואם רוצה להשתמש באוטו PTR לעוד משהו, סקס, הוא לא עובד יותר. חמור מזה, הוא לא יודע שהוא לא עובד יותר. הפוינטר עדיין נראה לך חי, אבל הזיכרון שלו כבר הושמד, אם נצטרך עליו די-רפרנס, אתה תקבל segmentation fault.
אוקיי, אבל למה, למה הפונקציה שחררה לי את הזיכרון של הפוינטר?
כי בתוך הפונקציה היה לה יחסון אוטו PTR ביחסון אוטומטי, והוא יצא מהסקופ, והוא לא החזיר את, ה, את הפוינטר שלו החוצה בריטרן ואליו בחזרה לפונקציה שקראה לו.
למה הוא לא החזיר? אמרנו שזה הקסם, הלחיצת יד הקסומה ש... נכון. הסודית שאוטו PTR עושה.
אז כשעובדים עם אוטו PTR חייבים מאוד מאוד להיזהר, או שאתה תמיד מעביר את האוטו PTR by reference, זאת אומרת, זה, זה אליאסינג, צריך קצת להבין מה זה אליאס ב-C++, אבל נעזוב את זה רגע.
אנחנו נדבר על by reference ו-by value ואליאסינג יותר מאוחר.
כן, ואז בעצם אתה לא מעביר, אתה לא יוצר עותק חדש של אוטו PTR ששחרר לך, אתה עדיין משתמש באותו אוטו PTR ואז אתה בסדר, או אם אתה כן מעביר בעותק, אתה צריך לזכור לקבל אותו בחזרה, זאת אומרת, הפונקציה שמקבלת אוטו PTR by value, חייבת להחזיר את האוטו PTR בחזרה החוצה. כדי שתחזיר בחזרה רשמית את האחריות. עכשיו, זה, 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 זה פרדיגמה מאוד מאוד לא טובה, ומאוד לא נכתוב את זה, ולכן לא עושים את זה אף פעם, ולכן נכנסים לשגיאות. אז, אז הדבר הנכון אולי להגיד, זה אם אתם משתמשים באוטו PTR, תמיד תעביר אותו by reference לפונקציה, אם אתם מתכוונים להמשיך להשתמש בו אחרי הקריאה לפונקציה. אם כי, הדבר יותר נכון להגיד זה, אל תשתמשו באוטו PTR, הוא מסוכן מאוד. ובשביל לפתור את הבעיה הזאת, חבר'ה של C++ 11 המציאו את Unique PTR. Unique PTR כשמו הוא, הוא יוניק. רחות רק אובייקט אחד שמחזיק את הפוינטר בכל רגע נתון, ואתה לא יכול לשכפל אותו, ואתה לא יכול להעתיק אותו, ואתה לא יכול ליצור שני מופעים שלו שמתייחסים לאותו זיכרון. אם תנסה להשתמש, ההבדל בין Unique PTR לאוטו PTR, זה שבדברים שאוטו PTR עושה נכון, נגיד להעביר, להעביר פוינטר מחוץ לפונקציה, Unique PTR ואוטו PTR זהים לחלוטין, אבל כשאני מנסה להשתמש ב-Unique PTR במקומות שבו היית יכול להשתמש באוטו PTR וזה היה שגיאה, והיית מאבד את הזיכרון, Unique PTR יזרוק לך compilation error.
זאת אומרת, אתה לא יכול להעביר אותו by value.
נכון.
ולא להחזיר אותו.
נכון. אלא אם כן אתה רוצה להצהיר במפורש שאתה מעביר אותו by value, ואתה יודע שברגע שאתה מעביר אותו by value, אתה מאבד שליטה על הפוינטר, וזה בסדר מצדך. וכאן אנחנו משתמשים במוב סמנטיקס של C++11. אז אתה יכול להעביר unique PTR by value לתוך, לפונקציה, אבל אתה מכריז על זה בעזרת std.time.move, my unique PTR, ובזה אתה מצהיר שאתה יודע שאתה מאבד עליו את, את האחריות, והקומפיילר יכול לפוס אותך אם אתה מנסה להשתמש בו אחרי שאתה מאבד עליו אחריות.
אוקיי, מעולה. אז נראה לי שזה מסכם יפה את הסיפור של סמארט פוינטר. אז אגב, אמרת לא להשתמש באוטו PTR, אנחנו כאילו יש כאן איזשהו אימפליסיט הבנה מרומזת שעוד לפני לא להשתמש באוטו PTR, לא להשתמש בניו. יש לסמארט פוינטר דרך שבה אתה אומר להם לבצע בעצמם את הניו, ככה שהם יודעים לעקוב אחרי זה.
נכון, אנחנו רוצים להשתמש בשימוש בניו בגלל שכל ניו צריך לעשות דיליט. אם אנשים מתרגלים לעשות ניו, אז הם צריכים להתרגל לעשות דיליט, וזה עומס שקשה וקל לשגות בו, ולכן אנחנו מעדיפים שאנשים לא יעשו ניו, אפילו אם הם עושים ניו ומיד עוטפים את זה בסמארט פוינטר.
אנחנו באים אליכם בקריאה, אל תעשו ניו, אנחנו מעדיפים שלא תעשו ניו.
אל תעשו ניו.
כן, לא, זה מצחיק. אתה אומר, אנחנו מעדיפים, אבל הכוונה היא בעצם היום, כשאני היום ניגש לכתוב ב-2014 קוד C++, אני אעדיף לא לעשות את
זה. אז כמעט, כי זה הקטע שבו האנשים אמונים על הסטנדרט קצת נכשלו. כי, אז אמרנו, אנחנו מעדיפים שלא תעשו ניו, ולכן האנשים שאמונים על הסטנדרט באו ואמרו, אל תעשו ניו, אתם רוצים לייצר shared PTR, אז אנחנו נמציא לכם פונקציה של shared PTR שנקראת make shared, שהיא מחזירה shared PTR שהיא כבר מותחל, היא מקבלת בעזרת היכולת של הטמפלט, היא מקבלת את כל הארגומנטים שהקונסטרקטור צריך לקבל, היא בפנים קוראת לניו כמו שצריך, היא גם דואגת לכך שהאחסון בזיכרון של הניו ושל הרפרנס קאונט על האובייקט יושבים אחד ליד השני כדי למנוע דפרגמנטציה של הזיכרון, וזה מעולה וזה מניב והכל זה, וזה עובד נהדר, ותמיד כשאתם רוצים לייצר shared pointer תשתמשו ב-make shared, אבל כשאתם רוצים לעשות unique pointers, אין make unique. זה לא נכנס לסטנדרד. אופס.
אוי.
אז זה נכון ל-C++ 11. ב-C++ 14 הם תקנו את זה. יש make unique ב-C++ 14. יש אנשים שיתנו זה שזה הפיצ'ר הכי חשוב של C++ 14. אבל הסטנדרד עדיין לא יצא, ויש הרבה קומפיילרים שלא ממשו אותו עדיין.
אז בקיצור תעבדו עם shared PTR.
זה גם דרך, אני אישית אומר ששוב unique PTR למקומות שבו הוא מגיוני, כי הוא שומר עליכם, ואתם תאלצו לעשות ניו, זה נורא עצוב.
טוב, יפה, נראה לי שנעשה כאן איזשהו, נשים סימניה.
סימניה זה טוב.